גדוד חיר גבולות, ובן לוחם מילואים. שלום אסתי.
שלום רב.
כן, היית באולם.
הייתי באולם, אנחנו פה כמה וכמה אמהות, ערבוב של אמהות של לוחמים, להבדל אמהות של נופלים, להבדל הורים של חבר'ה שנפלו בשביעי באוקטובר, להבדיל סלש הורים של ילדים שנרצחו בנובה, ואנחנו יושבים פה באולם, ושומעים בסבלנות רבה, כמעט שעה וחצי, איך מדינת ישראל מפתמת לעייפה את תושבי עזה. איך היא דואגת להם לדלק, איך היא דואגת להם לאוכל שהוא לא אוכל שהוא כאילו רגיל, איך היא דואגת להם 13 מסעיות, של, סליחה, 13 מאפיות, איך היא דואגת לפתם אותם, אני אגיד לך בתור אימא לילדים mm-hmm. הרבה גדולים, אמרתי את מכל חיי לא פיתמתי ככה את הילדים פה שאני שומעת פה. והשופט שואל שאלות, ונמצא פה נציג של המדינה, עורך דין, לא יודעת בדיוק מה השם שלו, ואחרי זה נתאם הפעולות ועזה, והם כולם משווים, ובצורה אפולוגטית, לא נמי נגיד את זה בשידור, אבל בצורה אפולוגטית להחריד. הם מפרטים בפרטי פרטים את כל מה שמדינת ישראל נותנת לרוצחים, אנסים, בוחרי חמאס, שנמצאים שם עכשיו, הבלתי מעורבים, שכולם מעורבים.
מה שמעת שאנחנו מכניסים לעזה?
על מי מנוחות, מעבר ל...
13 מאפיות, 50 מיליון קוב מים, 50 מיליון קוב מים ביום, מים שלנו, כאילו, אנחנו, אגב, זה אחד הדברים המטומטמים ביותר שהמערכת הפוליטית עשתה, שדיברה על המים, כי במקום לפגוע במים ובאמת לייצר בעיה עם המים, ושאתה יכול להגיד שהם פגעו בזה, בהתחלה דיברנו שלא ניתן מים ועזב, אבל מה גורם לך, מה גרם לך?
נה, אבל שזו החלטה של ממשלת ישראל.
רגע, שנייה, אני לא סיימה, שנייה.
כן.
אני אומרת שאנחנו מעבירים להם דלק, כמויות של דלק, שאנחנו יודעים בדיוק מה הם עושים עם הדלק, כדי שיהיה להם כוח להחזיק את עצמם, כדי שהכל יופנה ללוחמים שלנו. אבל כל הזמן הזה אנחנו שתקנו, ואנחנו בינינו האימהות מתפוצצות, ואימא של ברנשטיין, ברנש, איריס, אימא שכולה, היא נשואה לאבא של ברנש, היא יושבת...
יונתן,
מפקד סרט נחל.
כן, הוא נהרג בשעה הראשונה של
השבעה
באוקטובר. כן, הכרתי אותו אישית.
ואנחנו יושבות פה כמו ילדות אבות, ומקשיבות, ומתפוצצות, ומקשיבות, ומקשיבות, ושותקות. נתנו לחלק הזה לעבור, ואני חייבת להגיד לך, אראל, שזה לא, אתה יודע מה, זה לא רק מה שאמרו, מה שאמרה המדינה, זה גם איך שאמרה. הקשבתי לצליל, זה לא התוכן, זה הצליל. כל הדיון, זה מין צליל אפולוגטי כזה. אנחנו מתנצלים שרק את זה ואת זה נתנו להם, רק את זה, ויושבים השופטים המלומדים, ושואלים שאלות מלומדות, והכל מאוד מאוד מלומד, ואני אומרת לעצמי, רגע, רגע, אנחנו במדינת ישראל פה, זה באמת במדינת ישראל, באמת החיילים שלנו עכשיו נלחמים, עושים נפש, מתו ונהרגו, בשביל כל המגדנות שאנחנו מעבירים.
מה הקש ששבר את גב הגמל?
ומה שפוצץ אותנו, הרי אני מגיע לשאלה שלך, מה שהתפוצצתי, אני, באופן אישי, שאיך שהם סיימו לדבר, נתנו רשות לצובעות, צובעות, בטב, למרות שהן מטביעות את כולנו פה, הם התחילו לדבר, המשפט הראשון של הגברת, שאני אפילו לא יודעת איך קוראים לה, ואני גם לא רוצה לדעת איך קוראים לה, המשפט הראשון שלה היה, אני רוצה לדבר על הכיבוש, וכשהיא אמרה כיבוש, זה כבר היה הקש ששבר את גב הגמל. כיבוש, על מה את מדברת? כיבוש, אנחנו כבשנו, אנחנו רצינו להיכנס לשם, אנחנו מתעניינים בעזה, סליחה שאני אומרת את זה בשידור, מישהו מעניין אותו עזה, המסריחה הזאת, אנחנו הגענו לשם, היא מעניינת אותנו, אנחנו 20 שנה נתנו להם פה לאכול, ולשתות, וכסף, והכל כדי לקיים אותם. את מדברת איתי עכשיו על כיבוש? כמה אפשר לשבת ולהכיל את השטויות שלהם? אבל זה לא שטויות, תקשיב, אני מורה לחינוך מיוחד, זה לא שטויות ברמה של אתה אומר לעצמך, בוא נעשה פה איזשהו תיקון, בוא נעשה פה איזה תיקון לבן אדם שהוא יחשב אחרת. זה טמטום שהוא מובנה, ואני מצטער שאני אומרת את זה בשידור, אבל זה כבר מחלת נפש שהיא מובנית. מחלת נפש מובנית שנמצאת פה, ואני צריכה לממן אותה, ואתה צריך לממן אותה, ואנחנו מבזבזים פה זמן יקר שעושים ומקשיבים לכל השטויות שלה. זה מחלת נפש מובנית. ואם היה אפשר, כמו בתקופת הפעם, כמו בתקופת פעם.
כעסת על השופטים?
שכל העם, כל העם מתפוצץ. תקשיב, אראל, אני לא יכולה להזכיר לך שמות. אנחנו מדברים פה, אני באופן אישי עובדת עם אמא שכולה, שהבן שלה נרצח בנובה, בשביעי באוקטובר, עם ארוסתו ועם אחותה. אתה יודע מה זה כל בוקר? אתה יודע מה זה
אני
כל...
אני משוכנע, אני גם אני, אני אגיד לך מה, אני נטרפתי ממשפט אחד של פוגלמן, אני אקיים על זה דיון עוד מעט עם מלר, אנחנו ערים לכך שביקורת שיפוטית תוך כדי מלחמה היא אתגר משמעותי, אתגר מיוחד, ובכל זאת אנחנו מקיימים זאת כי זאת חובתנו, ואנחנו נותנים לכך תעדוף ניכר על פני שאר המסויות, המשימות, זה דיון רביעי, זה חשוב עבור תושבי עזה ועבור מדינת ישראל, ואני מבין את הכעס, אני מבין, אני עצמי שוקל מילים, אבל מה את חושבת על השופטים? את חושבת שההתייחסות שלהם היא באמת, מה, איך את רואה את ההתייחסות שלהם?
אני אגיד לך משהו, אורן, אני מסתכלת על שלושת השופטים, באמת אני אפילו לא מכירה את השמות שלהם, אנחנו כולנו יודעים מה זה בגץ, אנחנו יודעים שהם נותקים מהעם, אבל אתה יודע מה? כמו שאמרתי לך קודם, זה לא המילים, זה המנגינה. המנגינה הזאת של לשבת ולהכיל, אני אחר כך נכנסתי, יתנו, אדמין, אני מורה במשרד החינוך, יתנו אותי לחזור לעולם מטען שאני יושבת בשקט. מאוד מאוד קשה לי לשבת ולשמוע את כל הבלבולי שכלת שעושים לה מהפה, וכל העבלות והשקרים שהיא מדברת, וכמו שאמרתי לך, שזה בעיניי, זה לא כל הדברים, זה פשוט מחלת נפש מובנית, אבל ישבתי בשקט. אבל אני חייבת להגיד לך, שהשופטים, יש משהו בשפת הגוף שלהם, בדיון המלומד הזה, המלומד אינטלקטואלי שהם מנהלים פה, שאתה אומר לעצמך, רגע, זה קורס באוניברסיטה, או שזה דיון על החיים של הלוחמים שלנו? זה קורס באוניברסיטה, או זה דיון על לתת מתנות עכשיו למי ש...
אסתי, הדברים ברורים. אסתי, הדברים ברורים, הדיון מתקיים.
אני מצפה משופט, אראל, גם אני בתור המורה לא יכולה להגיד את הדעות הפוליטיות שלי, אבל יש לי ציפייה משופט במדינת ישראל, שהוא יושב פה בירושלים, שחיילים שלנו מתים ומוסרים נפש, יש לי ציפייה משופט שיהיה קצת יותר עם רגש, קצת יותר לאומי, לא לאומי.
תודה רבה.
אני
מותר לשאול למה את מורה?
אני אמרה, מורה מלחינוך מיוחד. אני
משלמת את המשכורת מהכסף שלי ושלך. תהיה קצת יותר אמפתי.
תודה רבה.
אני חושב שהסיפור הזה של האמפתיות של השופטים, זה לא רק בעניינים הללו, המעמד הרם כנראה קצת משבש עליהם את התפיסה, מהו הציבור ואת שיקול הדעת, אבל זו דעתי, ומותר לי להביע דעתי. אסתי אבירם, אמא של לוחמת ברדלס ולוחם מילואים.
דעתך היא דעת הרוב בעם ישראל.
אני יודע, אבל אנחנו רוצים לקיים, אבל זהו, אנחנו רוצים עכשיו לעשות דיון. תודה רבה לך.
תודה רבה. בשורות טובות, עם ישראל חי וקיים, אף אחד לא ישבור אותנו.
תודה רבה. תודה.